שלום לכולם. ראשית אני רוצה להודות למארגנים, פרופסור מרצבך, פרופסור אביעזר, למארגנים מהמוסדות השונים, מאוניברסיטת בר אילן, מכון לב, ישיבה אוניברסיטי. תחומי המחקר שלי הם שניים, אתיקה עיתונאית ותקשורת ודתות. ובמחקרים שלי אני מנסה לשלב בין שני תחומי המחקר הללו, ואת ההרצאה היום אני רוצה לחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על ההבנה שרווחת בעולם המערבי, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, שהתקשורת אמורה לקדם את אחת הזכויות החשובות של היחיד ושל הקולקטיב, זכות הציבור לדעת. לאחר מכן נדבר על קבוצה שלמה שדוגלת בהבנה פעמים רבות, לא תמיד, אבל בעיקר שזכות הציבור לא לדעת, לפעמים זו חובתו. ונראה שזה חוצה גבולות סוציולוגיים, חברתיים וכאלו ואחרים. ולאחר מכן נגיע אולי ללבט הדברים, לנושא של חובת הציבור לדעת, ולנסות לבסס איזושהי אמירה פוזיטיבית, ולא כזו רק שמבטאת אמירות קודמות יותר. למעשה אפשר להצביע שלושה הוגים מאוד מרכזיים, שיוצקים את התשתית הפילוסופית לזכות הציבור לדעת, טוקוויל, קאנט וג'ון סטיוארט מיל. כאשר טוקוויל כותב ספר שנקרא Democracy in America, הוא כותב שפעם כשבן אדם היה נשדד או מותקף על ידי שודדים, הוא היה יוצא עם הרובה, נותן כדור אחד באוויר, או יורה שני כדורים לגנב, ופותר את הסיפור. ואם מגיעים שניים, אז הוא קורא גם לשכן, וגם השכן שלו יורה. ומה הוא עושה כשתבוא המדינה ותפגע בו? אז אומר טוקוויל, היחידים שיוכלו להגן עליו, כי אם הוא יפתח באש, אז יארגו אותו מיד, או יקלעו אותו, היחידים שיוכלו להגן עליו תהיה התקשורת. ואת זה הוא עוד אומר בניצני ההתהוות של החברה האמריקאית, ואותם פילוסופים שמתחילים לדבר על האדם כיצור תבוני, כאדם משכיל, שזו הייתה אמירה מאוד רדיקלית בשביל חברה שטענה שרק בתוך הכנסיות אפשר למצוא את האנשים האינטלקטואליים, יוצקים את ההבנה בדבר הזכויות שיש לאדם. כי אם הוא דעתן אז יש לו דעת, ואם יש לו דעת אז יש לו גם מה לומר, ואז ממילא אתה מגיע לחופש הביטוי ולחופש העיתונות. וג'ון סטיוארט מיל כותב ספר מאוד מפורסם על החירות, כאשר הוא מדבר ומנסה לבסס את אותן החירויות שהזכרתי. אבל באים אנשים ושואלים אותו, מיסטר מיל, עד איכן? כמה עוד אפשר לתת לאנשים לדבר? ואז הוא כותב ספרו נוסף, שיצא גם כן כמו הספר הראשון בהוצאת מגנס בעברית, וכותב ג'ון סטיוארט מיל את העיקרון הבא. המעשים הם ישרים במידה שהם נוטים להגדיל את האושר, ובלתי ישרים במידה שהם נוטים ליצור את היפוכו של האושר. האושר פירושו הנאה והיעדר כאב, אי האושר פירושו כאב ומניעת הנאה. אני אסביר את זה בצורה הרבה יותר פשוטה. יש לי חופש תנועה, לאור העובדה שאני חי במדינה דמוקרטית. אבל חופש התנועה שלי נגמר בארבע עמותיו של האדם שבא מולי. כי אם אני אכנס כבר לארבע עמותיו ואני אגיד, תשמע, היה חופש תנועה לאגרוף שלי והוא פגש את הפנים שלך במקרה, ובשם חופש התנועה אני אגן על עצמי, אז יאשים אותי בתקיפה. באותה מידה חופש הביטוי שלך יכול לפרוח בחלל האוויר, אבל ברגע שהוא פוגע באחר, שם הוא נעצר. מתוך כך הדברים הולכים ומתגבשים, ואני כבר מתנצל שההרצאה הזאת תהיה ברמה הזאת של העלאת נקודות, כי באמת הדברים הם באמת רחבים. כמו שפעם אמר הרב עובדיה, מה שהלב חושק, הזמן עושק. ולכן אני, במידה ואני מקצר קצת את התהליכים ונותן רק דוגמיות, תצטרכו לסלוח לי. ההתפתחויות של אגודות מקצועיות גורמות לכך שחייבים להגן על הצרכן מפני היצרן. ולכן מתחילות להיווצר גילדות, יש גילדות רפואיות ושל עורכי הדין ושל של הסוחרים לסוגיהם השונים, וגם האתיקה העיתונאית הולכת ומצטברת, נוצרת לכך. כיום ישנם מאות תקנוני אתיקה בעולם, חלקם של גופים פרטיים, כמו נגיד ה-New York Times, the Washington Post, חלקם של גופים יותר גדולים ברמה ארגונית, חלקם ברמה הלאומית, וחלקם אפילו ברמה הבינלאומית. ככל שאתה צריך להגיע להסכמה רחבה יותר, ככה אתה יכול להיות פחות נוקשה, ואתה צריך להיות יותר גמיש. אבל יש עיתונים שיצקו את התשתית, ואולי לקחו את הזכות הזאת עד הסוף, אחד העיתונים המפורסמים, יכול להיות שחלק מהיושבים כאן באולם זוכרים עוד את הסמל הזה של עיתון העולם הזה, שדיבר על כך שזכות הציבור לדעת, ובעיקר תרגם את זה לאמירה בלי מורה, בלי מסו פנים, ולכן היה יוצא עורך העיתון אורי אבנרי נגד איסר הראל כשהיה ראש שירותי הביטחון, ונגד הרבה מוסדות פרלמנטריים חזקים, ובאמת התקשורת ראתה את זה כשליחות, לא חיכתה לקודים ולא חיכתה לתקנונים, אלא ראתה את זה כשליחות. לא מזמן יצא סרט לאקרנים שמבוסס על סיפור אמיתי, סרט נקרא ההחלפה. אני לא ארוס לכם את סופו של הסרט, אבל הסיפור שמתרחש ב-1924 בלוס אנג'לס, מספר על אישה חד-הורית שמגיעה ערב אחד הביתה, והיא מגלה שהבן שלה נעלם. והיא מתלוננת אצל המשטרה, והמשטרה מסובלת מתדמית נמוכה, מסתבר שזה לא סיפור חדש, והמשטרה אומרת לה, אין בעיה, אנחנו נחפש לך את הילד, ואחרי חצי שנה מזמינים אותה לתחנת רכבת, יחד עם כל התקשורת ועם כל העיתונאים של לוס אנג'לס, ויורד ילד מהרכבת וקורא לה ואומר לה, אמא. אז היא אומרת, אבל זה לא הבן שלי. אומר לה, גברת, הוא השתנה. היא אומרת, אבל הוא היה יותר נמוך. הוא גבה. אבל הוא לא היה נימול. נסתדר. ודוחפים לו את הילד, והיא מתחילה לעשות רעש, ובשלב מסוים המשטרה פשוט דואגת להשפוז שלה בכפייה בבית חולים לחולי נפש. ושם היא מגלה שיש עוד עשרות נשים כאלו שמאושפזות, כשהמשטרה רוצה לסתום להם את הפה. ובאמצעות לוס אנג'לס טיימס, וקומר שיוצא למאבק בשחיתות המשטרתית, היא מצליחה לצאת לאיזושהי דרך חדשה. אבל יש כאלה סיפורים שהתקשורת מגינה על היחיד, אבל בבסיס הדברים עומדת ההבנה שאפשר לראות אותה בכמה תקנונים. למשל, באחד התקנונים בארצות הברית, מדבר על כך שהעיתונאים, אני אתרגם את זה כבר ישירות, העיתונאים יהיו חופשיים מכל מחויבות ומכל אינטרס, מלבד המחויבות לזכותו של הציבור לדעת. ותקנון האתיקה העתיק ביותר, תקנון האתיקה הבריטי, אפילו כותב יותר מכך ומסייג את הדברים. כל החברים של העיתונות, יש להם חובה לשמר את הערכים המקצועיים הגבוהים ביותר. הקוד הזה מהווה את עמוד השדרה לאותם קודים סטנדרטיים אתיים, שיגנו על שתי זכויות. גם על זכותו של היחיד וגם על זכותו של הציבור לדעת. וההבנה הזאת היא זו שמבחינה בין שני מושגים מאוד קרובים אבל מאוד שונים, העניין הציבורי והעניין לציבור. כלומר, ישנם דברים שהציבור מאוד מאוד רוצה להציץ ולראות. זה לא תפקיד העיתונות, להיכנס לחדר המיטות של המנהיגים שלו. אבל אם ישנו עניין שהציבור צריך לדעת, אז המחויבות המוסרית, המקצועית של העיתון, של התקשורת, היא לבוא ולחשוף את הדברים. ובשם כך יוצאים הרבה פעמים עיתונאים למאבק עבור משהו שנחשב עניין ציבורי, אבל מסתבר בסופו של דבר שהם גולשים אל המחוזות שהם בתחום העניין לציבור. ולכן הרבה פעמים העיתונים הופכים להיות לאיזשהו שדה מוקשים מאוד מאוד צפוף. קחו למשל רק בתור דוגמה אחרונה את נושא פרשיית קצב. לא מזמן שמעתי את התוכנית יש עם מי לדבר בשעה 3 אחר הצהריים בגלי צהל, ואחד המאזינים התקשר ואומר, סליחה, אני כל היום רץ מהבוקר עד הערב כדי לסגור כל מכשיר רדיו או כל מכשיר טלוויזיה, כדי שהילדים שלי לא ישמעו בדיוק מה כתוב בכתב האישום של משה קצב. כתב האישום חייב לספר מה שנעשה, על זה אני לא חולק, אבל הילדים שלי יושבים ורואים מהדורת חדשות ומובחים בצורה מאוד בעייתית, ואני כהורה לא מוכן לכך. אגב, זה סיפור שכבר קרה בארצות הברית עם קלינטון, וקורה מן הסתם עם עוד כמה פוליטיקאים בכמה מדינות. אבל כתוצאה מכך אפשר לבוא ולהבין אמירה שדוגלת באמירה שחובת הציבור היא לא לדעת. בדרך כלל אנחנו משייכים אותה אל האוכלוסייה החרדית, באשר היא, ולעיתונות החרדית. והם באמת גם חורטים את זה על דגלה מעת לעת. למשל, עורך עיתון המודיע צוטט בעבר שאמר כך, אנחנו כופרים בעיקרון של זכות הציבור לדעת. זה הפך למוטו של העיתונות החילונית ולגמרי לא בצדק. אנחנו ניתן אינפורמציה רק עד הגבול היכול לפגוע בעקרונות שלנו. כל העניין הזה של זכות הציבור לדעת הוא שטות. במילא הציבור לא יכול לשפוט דברים על סמך המידע שיש בידיו. אז למה לכתוב אם ממילא אין בזה תועלת? אחד הדוברים היום בהמשך היום יהיה הרב רוזן, אני כבר עושה לו פרסומת, מי מכם שקרא, הוא זכה עכשיו במתנה מיתד נאמן של 70,000 שקל, לאחר שהוא טבע אותם על פגיעה בשמו הטוב. מה שמעניין בסיפור הזה, יש הרבה מרכיבים מעניינים בסיפור הזה, אבל אחד הדברים המעניינים זה בכתב ההגנה של יתד נאמן. כתב ההגנה שם, אומרים האנשים שכתבו מאמר, כמה מאמרים נגד הרב רוזן, ומבזים אותו ומכפישים אותו, הם כותבים טענת הגנה מאוד מעניינת. וכך כותבים בכתב ההגנה. מעמד האורחים ביתד נאמן אינו כמעמד המקובל של האורחים בכל עיתון או כלי תקשורת אחר. ביתד נאמן תפקיד האורחים מתמקד בתחום העיתונאי מקצועי גריידה. אך לא במובן הסמכותי של קבלת ההחלטות העקרוניות, והם אינם מכווני דרכו ותוכנו של העיתון. תפקיד זה בסמכותה הבלעדית והמלאה של ועדת הרבנים, שכל עובדי המערכת, כולל האורחים, כפופים לה ומחויבים לפעול על פי הנחיותיה. היא זו שמכתיבה ומכוונת את דרכו של העיתון. מה ייכתב בו ומה לא ייכתב, וגם כיצד ייכתב. ולאחר פרסום מאמרו של הרב רוזן, הודיע הרב יהודה יברוב, מזכיר ועדת הרבנים של יתד נאמן לחברי המערכת, כי ועדת הרבנים החליטה ואותה, כי חובה להגיב ולמחות על הפרסום המביש. ההנחיה הייתה כי הדבר לא יעשה באחד מתורי הפובליציסטיקה של העיתון, אלא דווקא במדור הסטירי ומוריסטי. כך הם קוראים למדור הדעות שלהם. אבל בסופו של יום, השופטת בטענה, בתגובה לטענה הזאת, אמרה, אין שליח לדבר עבירה, וגלגלה אותה מהמדרגות עם 70,000 שקל קנס. עכשיו, ישאלה שואל, טוב, נו, אז בכל זאת, איך יודעים מה קורה? אז כאן אני חושף את אחד התחביבים שלי, במקום שבו נגמרת העיתונות, שם מתחילים לדבר הקירות. והרבה פעמים את המידע המרתק, המעניין, הפיקנטי, אפשר למצוא בפשקבילים, שמסתבר שזה כבר עובד הרבה מאוד שנים, אם תרצו, זה הטוקבקים של היום, והנה ציטוט מעניין שהרבה אנשים לא כל כך מכירים אותו, משער הזכירה בשבירת הלשון, שכותב החפץ חיים, כי בלשון הרע שלו ומזיקו בסתר, ובפרט אותן כותבי עמל הפשקבילים, שעליהם נאמר ארור מכה ראהו בסתר. לא צריך להגיע עד לטוקבק כדי להקות מישהו ולהישאר אנונימי. ובאמת מי שקרא את העיתונות החרדית לא נחשף להרבה מאוד ידיעות פלילים כאלו ואחרות, ויש ידיעות מסוימות שהן צפות ועולות. למשל הסיפור החם היום בעיקר בחברה החרדית הוא סיפור שלושת החסידי סטמר ש נעצרו ביפן, ובהשמה של בלדרות 90,000 כדורי אקסטזי. אז לקח הרבה מאוד זמן עד שבכלל היה מותר לומר את השם המפורש על מה הם נעצרו. זאת אומרת, דובר על כך שיש להם שלושה חבר'ה שנעצרו על לא עוול בכפם, אבל אף אחד לא הבין למה עצרו שלושה חבר'ה בשדה תעופה ביפן. ולקח זמן עד שהבינו שאנחנו חייבים להזהיר, כי הסתבר שמשפחות הפשע מתחילות לשלוח חסידים בתור בלדרי סמים, כי הם לא נראים אנשים חשודים כל כך, לפני כן שלחו פנסיונרים, וכל פעם הם תופסים קבוצה אחרת שנראית יותר תמימה. בכל מקרה, אם עד עכשיו דיברנו על האמירה הנגטיבית, מה לא, צריך לשאול מה כן. וכאן השאלה הגדולה היא, האם תקשורת יכולה להיות תקשורת כזו שהיא גם נובחת וגם נושכת, אבל גם באה ואומרת אמירות שיכולות להישאר בתחום ההלכתי. בדרך כלל, כשאני בא ומדבר בנושא הזה, אז מיד אנשים ששומעים שאני מדבר על אתיקה עיתונית והלכה, מיד הולכים אל החפץ חיים. ומיד כולם זוכרים רק לומר את אותה אמירה שמבחינה, כפי שמפרט הרמב״ם, על ההבדל בין הרכילות לבין לשון הרע ובין מוציא שם רע, כאשר מדגישים את ההבדל העצום בין החוק שנחקק כאן בישראל ב-1965, שמגן על אדם שאומר אמת, או שמדבר בתום לב ואומר לשון הרע, לבין האמירה הלכתית שאומרת שהגנת אמת דיברתי, או הגנת תום לב, איננה רלוונטית לדיון. אבל, וזה אבל גדול, לא זוכרים את כל מה שאומר החפץ חיים, והחפץ חיים, אפשר לומר, הוא לא הראשון, וחשוב לזכור שהוא יותר אחרון מאשר ראשון. ספר החינוך בבית צבא ריש למדוו מדבר על כך שאיסור רכילות, בעיקרו, אני קורא את השורות המודגשות, הוא שלא נלך אליו ונספר לו פלוני מדבר בך כך וכך, אלא אם כן תהיה כוונתנו לסילוק הנזקין ולהשבית ריב. והוא מסכם, הנימוק לכך כי הרכילות סיבה לריב ומצא. בכלל לב אתה שומע אין, אם הרכילות לא תהיה סיבה לריב ומצא, יש הרבה מאוד על מה לדבר. ובאמת, החפץ חיים מבסס את אמירות שלו לגבי הדברים שמותר, ראוי או חובה לומר על האמירה הבסיסית שלא תעמוד אדם רעך. ולא תעמוד אדם רעך זה לא רק אותו מציל עם החסה כבים, אלא גם אותו אחד שיכול לבוא ולעשות מעשה גם באמצעות דיבור. כי למשל אנחנו רואים שבמצווה ריש צדיק זין, כשמדברים על איסור לא תעמוד אדם רעך, ספר המצוות לרמב״ם, ואחר כך הרמב״ם גם הולך ומרחיב בכך, מדבר על כך שכבישת אדם שכובש עדותו, גם הוא נכלל במי שעומד לדם רעו. ומתוך כך מגיעים לא מעט פוסקים ודנים בסוגיה הזאת, עד כמה מותר לפרסם דברים מסוימים מתוך איזושהי הבנה שאני לא אומר אותם כי אני רוצה לפרסם אותם, אלא כי יש לי איזושהי מטרה, איזושהי תכלית בפרסום הדברים. ולכן אני רוצה להתחיל לדבר ולתת איזושהי שורה של נושאים שאפשר לומר שיש להם ביסוס הלכתי עמוק מאוד, ואנחנו רואים אותם הרבה פעמים בעיתונים. רק שוב, העיתונים הרבה פעמים גולשים למחוזות מסוימים, ואנחנו מנסים לתחום יותר את הגבולות. המשנה במסכת יומא מפרטת את אותם אנשים, את אותם משפחות, שלא רוצות לחשוף סודות מקצועיים. בין היתר בונה את בית גרמו שלא רצו ללמד על מעשה לחם הפנים, איך הם שומרים על הטריות שלו, על בית אבטינס שלא רצו ללמד על מעשה הקטורת. הוגרס בן לוי היה יודע פרק בשיר ולא רצה ללמד. בן קמצא לא רצה ללמד על מעשה הכתב. על הראשונים נאמר זכר צדיק לברכה, זה אותם אלה שמוזכרים לפניכם במשנה לחיוב, ועל אלו נאמר בשם ראשי מרכב. ושואל החפץ חיים, ומה היה יותר לתת את רשימת המכולת הזאת? אז נכון, אז הבבלי מספר, ויש הבדל גרסאות בין הבבלי והירושלמי, ואני לא אלאה אתכם, שמתחיל מסע ומתן בין הסנהדרין לבין אותם משפחות, ואומרים להם, תגלו לנו את הסודות המקצועיים. והם אומרים, אנחנו לא מוכנים לגלות מנימוק מאוד מוצדק. למשל, אומרים אותם בני אבטינס, שאם אנחנו נלמד את מעשה הקטורת, זה ידלוף. וכשמידע דולף, אתה יודע איפה זה מתחיל, אתה יודע איפה זה נגמר. ואז עלולים להקטיר קטורת בפני עבודה זרה, ואנחנו לא רוצים שמעשה הקטורת שבית המקדש ידלוף למקדשי עבודה זרה. וחכמים הולכים ואומרים, טוב, אז נביא מומחים מאלכסנדריה, ומביאים מומחים מאלכסנדריה, והם לא מצליחים לעשות את זה כמו שצריך, ואומרים להם, אנחנו מצווים עליכם, והם מסרבים, וברגע שהם מסרבים, אחרי שניתן להם הצ'אנס, מתחילים לפרסם אותם. ובסיק החפץ חיים בסעיף קטן למדגים ובכלל ד', ועל כן בוודאי מצווה לגנותם ולגלות את חטאם בעיני הכל, כדי להבאיש בעלי עבירות בעיני בני אדם. והמונח הזה להבאיש בעלי עבירות, שבעלי עבירות יהיו מסריחים, הוא ביטוי מאוד מאוד תקיף, אפשר למצוא לו אחר כך הד מרתק, בתוך פולמוס שמתרחש במלאך ימי, בתוך המאות ה-15 וה-16 באשכנז, כשאנשים נדרשים במסגרת עשיית התשובה, נכתב הזה מחקר מאוד יפה, תשובת הייסורים, ובמסגרת החזרה בתשובה שאנשים צריכים לעשות, זה להתוודות בצורה פומבית על מעשים שהם עשו. ולא רק להתנצל בפני רב שפגעו בכבודו, כי גם קהילות כאלה היו, ופרופסור גרוסמן עמד על כך בחכמי אשכנז ובחכמי צרפת הראשונים, אלא אפילו באירועים שהיו אירועים שאפשר לומר בין חברי קהילה, ומישהו פגע במישהו או מישהו עשה למישהו דבר שלא יעשה, חלק מתהליך התשובה שלו לא הסתכם בזה שהוא דיבר איתו פייס טו פייס בארבע עיניים ואמר לו אני מבקש סליחה, אלא היה באיזושהי התוודות פומבית, והוא יצר, הנושא הזה של הוידוי הפומבי יצר פולמוס מאוד גדול, האם זה מותר, האם זה נכון, האם זה ראוי. אבל האמירה הזאת שלפעמים אנחנו צריכים לגרום לאנשים להתרחק מכל אותם אלו שחוטאים, היה חלק מהעניין הזה. מה הבעיה היא? שהרבה אנשים אומרים, טוב, אז אני אגדיר לכל אחד מה העבירות שהוא עשה, וממילא אני אחשוף אותו, ואני אביש את רחוב הרבים. ובאמת, בגלל זה יש את אותם שבעת כללים מפורסמים שהחפץ חיים בא ומזהיר אותם, ומזהיר עליהם בכמה וכמה נסיבות. הוא אומר, אדם צריך להיזהר לא לגלוש ולהגיד, אני אהיה עם האצבע הקלה על המקלדת, כי הרי כידוע כוח העת לפעמים חזק מכוח החרב. ולכן אפשר לבוא ולדבר לא רק על תקיפות אלא גם על סיוע. אם אחד ראה אדם שעשה עוולה לחברו כגון שגזלו או עשקו או יזיקו, בין אם הנגזל והנזק יודעים מזה או לא, או שבישו או שציערו והונה אותו בדברים, ונודע לו בבירור שלא השיב לו את הגזלה ולא שילם לו את נזקו, ולא ביקש פניו להעביר לו על עוונו, אפילו ראה הדבר זה ביחידי, יכול לספר הדברים לבני אדם כדי לעזור לאשר אשם לו ולגנות המעשים הרעים בפני הבריות. לפעמים הפרסום, הפומביות, גורמים לפתרון בעיות שהדיסקרטיות לא יכולה לה. ובגלל זה דוחף החפץ חיים ועוסק לא מעט בנושא הזה של פרסום כדי לעזור ליחיד. אני רוצה להזכיר בהקשר הזה מנהג שהיה מאוד שפשט בקרב קהילות אשכנז בעיקר בתקופת בעלי התוספות, לאחר מכן גם פשט לצפון אפריקה. פרופסור גרוסמן בדק את הדברים באשכנז ופרופסור בססון בצפון אפריקה, והוא מנהג עיכוב התפילה. מנהג עיכוב התפילה, למי שאינו מכיר, מתבסס על דברי ישעיהו, בפוריסכם כפיכם העלים עיניים מכם, גם כי תרבו תפילה אינני שומע, ידיכם דמים עליהו. אנשים שהיו מרגישים שהם נתקעים בצנרת המשפטית, וזה יכולה להיות אישה מוקבת גט, אדם שחייב אם לא כסף, אדם שחייב אם לא התעצלות, היה יכול בשלב מסוים להגיע בשבת בבוקר לבית הכנסת, לעלות על הבמה ולהגיד, רבותיי, אף אחד לא מוציא עכשיו את ספר התורה. ועכשיו כולנו עוצרים ופותרים את הבעיה. פלוני חייב לי כסף. אישה הייתה צועקת מעזרת אנשים, בעלי חייב לי גט, הוא מסרב כבר שנתיים. ואז מה שהיה קורה, כל הקהילה בתוך סיר לחץ, שמים את הבחור שיקלש גבוהה, והעסק ניתן לפתרון. ורבנו תם למשל, אוסר לצאת, כי הרי מה עושים יהודים? בואו ניקח 10 חבר'ה, נצא החוצה עם ספר תורה, נתחיל לקרוא בצד. בעלי התוספות עוצרים את זה ואומרים, אין כזה דבר. אנחנו נעלה את הנושא, יש תיאוריה חשובה בתקשורת שנקראת agenda setting. אנחנו נעלה את הנושא על האג'נדה, על סדר היום, ונציף את הבעיה. מה עכשיו יחשבו על הבעיה הזאת, זה כבר עניין אחר. אבל הבעיה לא תוכל להידחף ולהיות מטוטט מתחת השטיח. ויש כמה וכמה מקרים שבהם אפשר לראות שבהלכה מפרסמים אירועים מתוך מטרה לעזור ליחיד. עיכוב תפילה הוא אולי הכי דרמטי, אבל הוא לא היחידי, אני לא ארחיב בזה, אבל זה גם בתחומי אישות וגם בתחומי כלכלה. דבר נוסף הוא, האמירה שאומרת הגמרא במסכת יומא, מפרסמים את החנפים מפני חילול השם. חנפים, רש"י מסביר על אתר, אלה אותם צבועים שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס, ורש"י מסביר מה החילול השם שעלול להיות אם לא יפרסמו אותם ואם לא יחשפו את פרצופם האמיתי. אם יש מכיר במעשיו, מצווה לפרסמו מפני חילול השם, שבני אדם למדים ממעשיו, שסבורים עליו שהוא צדיק. יכול להיות מישהו שיבוא ויגיד שהוא רב, וכדי לחנך את הילדים צריך לגייץ אותם, עם הגייץ. אז חייבים לפרסם את זה, מפני שאנשים עוד עלולים ללכת אחריו. ועוד, כשבאה עליו פורנות, בני אדם אומרים, מה הועיל לזכותו? אז נכון, שאלת צדיק ורע לו תמיד קיימת, אבל פה אנחנו יודעים הרי שהוא לא צדיק. פה הרי יש סיפור שאנחנו באמת יודעים מה פרצופו האמיתי, ולכן זו החובה שלך, אם אתה יודע את הסיפור הזה, לחשוף אותו. כדי למנוע נזק עתידי, גם ברמה של בן אדם לחברו, וגם ברמה של בן אדם למקום. דבר, ההיבט הנוסף, ואני מאמין שרבים פה שפעם קיבלו עליה בדרגה, מישהו הזכיר להם את הציטוט הזה, כי מדומים אתם ששררה אני נותן לכם, אמר רבן גמליאל לחכמים, עבדות אני נותן לכם. הסיום, ואני ממליץ לכולם להסתכל, כי הסיום הזה הוא סיום עצוב, הסיום שבו מסיים החפץ חיים את ספרו. כותב שלא היה לו מספיק כסף, ולכן הוא מסיים את הספר כמו שהוא, ואידך זיל גמור. והוא מביא את הדוגמאות המפורסמות, שאדם צריך לספר לשון הרע בשני מצבים מאוד מוכרים, האחד זה נושא השידוכים, והשני זה נושא העסקים, והוא מביא בשתור דוגמה, אדם שהיה לו משרת, והוא פיטר אותו בגלל שהוא גנב ממנו, אומר החפץ חיים, אם מתקשרים אליך ושואלים אותך, האם אפשר להעסיק אותו? אל תהיה נחמד ותגיד, מה אני אשאיר את היהודי הזה מובטל, אלא תספר את הסיפור, כי אם לא תהרוג את זה כשזה קטן, זה יתפוצץ כשזה יהיה גדול, הוא גם יגנוב וגם עוד יהיה ריב ומצא, אם אתם זוכרים, זה גם מה שאמר ספר החינוך, כאשר הרכילות נוצרת כדי ליצור ריב ומצא, אתה בבעיה. כאשר אתה עושה את זה על מנת למנוע, זה בוודאי חיובי. ולכן, צריך להבין קצת יותר מה המשמעות של משרתי ציבור. אומר המהר"ל בנתיבות עולם כך, משל למה הדבר דומה? הלב הוא המלך על כל האיברים, משלח הפרנסה והחיות לכל האיברים. ובשביל כך, הלב משרת כל האיברים, ביחד. ושאר איברים גם כן, זה מקבל מזה, עד שכל אחד משועבד לחברו. וכך העם בכללו משועבד זה לזה, לסייע זה לזה. עד שעל כל אחד מן העם יש עבדות, והמלך משועבד על הכל. הרעיון הוא מקסים, הפוך על הפוך. הלב הוא זה שמספק את הדם לכל האיברים. הלב הוא זה שיספק למוח, והוא זה שיספק ללבלב, והוא זה שיספק לכבד. כולם צריכים את הלב, אז הוא האדון לכולם. אבל בגלל זה הוא העבד של כולם. והרב הירש בפירושו לתורה עומד על כך, שבשפות האירופאיות המנהיגות מתוארת כמי שנמצאת מעל החברה. לעומת זאת, כשאנחנו אומרים את המילה אדון בעברית, שורש המילה הוא באלף דלת נון. באדנים, אדני המשכן נמצאים למטה, בבסיס. הם אלו שמחזיקים את העמודים. מי שמחזיק את החברה, באדוננו מסובלים, מי שסוחב את החברה על כתפיו, זה המנהיג, כמו שאומר משה, אנוכי הריתי את כל העם הזה. התשובה היא כן, אתה המנהיג ואתה צריך לבוא ולעשות את הדברים האלו. ממילא צריך לבוא ולבדוק גם את הנושא הזה של מועמדים למשרה ציבורית. כי אם אתה יודע מידע על אדם שהוא מעמד למשרה ציבורית, ואתה יכול לחשוף מידע רלוונטי, ועל זה כבר היום מדברים יותר ויותר בתחום האתיקה העיתונאית, שכל אחד ואחת מאיתנו שהלך להצביע בבחירות, לא עשה את זה רק כי זו זכותו, אלא כי זו חובתו האזרחית. ואני עכשיו הולך לעולם המושגים האזרחי. ובאותה מידה, החובה שלי היא לקבל החלטה על בסיס מקסימום נתונים. כמו כל מנכ״ל שאמור לקבל החלטה בסוף רבעון, בסוף שנתון, הוא אמור להחליט לאן הוא הולך הלאה. ואם לא יהיו את הנתונים, הוא יקבל החלטות שגויות. ואם אתה יכול לחשוף מידע, כמו שלמשל עשתה ליאורה גלעד ברקוביץ' מהפרקליטות, שגילתה שיש מועמד לראשות ממשלה שמתנהלת נגדו חקירה במהלך מערכת בחירות, והיא אמרה, אני הולכת לברוך יקרא, כתב המשפטים של עיתון הארץ בזמנו, ואני אחשוף שיש פרשייה על איזה אי יווני אחד. והרעיון הוא, אם יש פה איזשהו מועמד שאמור עוד מעט לקבל תפקיד, עדיף לעצור את זה לפני שהוא מקבל את התפקיד, ולא לאחר מכן. אבל שלא תחשבו שזה רק כשהוא מועמד. גם כשהוא בתפקיד, שואל מנחת חינוך, איך יכול היה אדם, נביא, ללכת ולהלבין פניו של מלך ברבים? שאלתם על זה פעם? אומר המנחת חינוך כך, אם אדם רואה שחברו חוטא לאנשים אחרים, נראה דמותר גם כן להחלימו אם אינו חוזר. כי הנביאים עליהם השלום הוכיחו בפרסיה גם על עבירות שבן אדם לחברו, וספרי הנביאים מלאים מזה. כי זה לפעמים, כמו שאמרנו, לפעמים חלק מהתיקון של החברה הוא בחשיפת הכתמים שעלולים אחר כך להחתים את כל החברה. יומר האומר, ואני מתקרב כל לסיום, יומר האומר, טוב, זה נביאים שזה תפקידם. וכאן אני רוצה להביא ציטוט מהרב הירש, שהיום כשלכל אחד ואחד מאיתנו יש אפשרות לפתוח בלוג ולהרים אתר ולכתוב טוקבק, זה הרבה יותר נגיש וזה לא להיכנס לתוך הממסד התקשורתי הכבד, כותב הרב הירש את הדברים הבאים. כל מי שיש בו כישרון כתיבה או דיבור ולא ניצל את כישרונו כדי לכתוב או לדבר אל הציבור, הרי הוכח בזה כי אין בו העוז לפעול למען עניין קדוש, אשר מחובתו אפילו להקריב את חייו בעדו. והרי הוא מתחייב בנפשו על ביטול מצווה הנעלה הזו. כאשר מדובר בעניינים כה חשובים וקדושים, חובה על כל אחד לפעול בכל כוחותיו ובכישרונותיו ללא כל השתמטות. כשיש חובה שמרחפת בחלל האוויר, תקטוף אותה. כי אתה יכול, ואם אתה יכול לעשות את זה, ואתה יכול לעשות את זה בכתיבה או בדיבור, עשה. תודה רבה לכם.